שלום, אנחנו בפרשת השבוע, פרשת כתיסה, ואיתנו הרב לייטמן, שלום לך.
שלום לכולם.
שלום לך משה אדמוני.
שלום לכולם.
ובפרשת כתיסה, כבר בתחילתה, הבורא ממשיך לתת למשה הוראות והנחיות להקמת המשכן. הוא מצווה את משה לאסוף תרומה בסך מחצית השקל מכל אחד מבני ישראל לצורך הקמת המשכן, ובנוסף להכין את כיור הנחושת, בשמים, שמן המשחה, השולחן, המנורה והכליה, מזבח הקטורת, מזבח העולה וכליו, ולקדש אותם. ולמשוך ולקדש את אהרון ובניו, למנות את בצלאל בן אורי בן חור לבעל המלאכה הראשי בבניין ומקדש, והאליאב בן אחי שמח יהיה לו לעזר. ובסוף ציווי לבני ישראל על שמירת השבת. כשהבורא סיים לדבר עם משה, הוא נתן לו את שני לוחות העדות, ובינתיים בני ישראל ראו שמשה מתעכב לרדת מהר סיני, והם ניקלו אל אהרון וביקשו ממנו שיעשה להם אלוקים אשר ילך לפנינו, ואהרון אומר להם לפרק את נזמי הזהב ואת כל התכשיטים ולזרוק אליו, להביא אליו כדי שיכין עגל, הוא מכין להם עגל, ובינתיים הבורא אומר למשה לרדת מההר, כי העם שר מהדרך ועשה עגל מסכה והשתחווה לו. משה מתחנן לבורא שלא ישמיד מיד את העם, והבורא מסכים, וכשמשה יורד מההר הוא פוגש ביהושע שאומר לו שהעם משמיע קולות מלחמה במחנה. משה קרב למחנה ורואה שהעגל והמחולות באמת מושכים את העם, כולם נמצאים בזה, מיד הוא שובר את לוחות הברית והורס את העגל. הוא שואל את אהרון, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? אהרון עונה למשה שלא יכעס, כי הוא יודע שהעם הזה תמיד הולך בדרך הרע, ושהם אמרו לו לעשות להם אלוקים אשר ילכו לפנינו. משה קורא, מי להשם אליי, הקריאה ידועה, ונאספו כל בני לוי. משה פוקד את בני לוי להרוג איש את אחיו, איש את רעהו ואת קרובו, וכך נהרגו 3,000 איש. למחרת משה אומר לעם שהם חטאו חטאה גדולה, ושהוא יעלה לבורא, וכן אולי יצליח לחפר על החטאים. משה עולה ומבקש שלא להשמיד את העם. הבורא עונה, מי אשר חטא לי אמחנו מספרי, ושולח את משה לומר לעם את תשובתו בליווי מלאך שילך לפניו. הבורא מכה את העם במגפה ואומר למשה למסור לעם שיש ציווי לקחת את העם ממצרים לארץ ישראל, אבל כיוון שהעם כשעורף הוא לא יעלה לארץ. ובני ישראל שמעו את הדבר הרע הזה והתאבלו. משה הוציא את אוהלו מחוץ למחנה של בני ישראל, ובני ישראל הסתכלו על משה וראו שירד עמוד ענן אל פתח האוהל ודיבר עם משה. כל העם קם והשתחווה איש פתח אוהלו. הבורא דיבר עם משה פנים אל פנים, משה שב אל המחנה ללמד את מה שלמד מהבורא, ויהושע לא זז מהאוהל, ומשה מבקש מהבורא שיראה לו את המשך הדרך לו ולבני ישראל. הבורא אומר שיראה לו את כל טובו, אך הוא אומר, אך לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי, אלא וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. בהמשך הבורא מבקש מורה למשה להכין שני לוחות חדשים, לעלות אל ההר, ומשה מבקש שוב רחמים על בני ישראל, כותב, וסלחת לעווננו ולחטותינו ונחלתנו. הבורא מסכים, קוראת ברית נגד העם, וקובע שהעם ייכנס לארץ ישראל, וחוזר על הציוויים של 3 הרגלים ועל איסור עבודה זרה. בסיום הפרשה משה נמצא עם הבורא 40 יום ו-40 לילה, הוא כותב את לוחות הברית, וכשהוא יורד מההר אור פניו קורן, עד כדי כך שהוא צריך לשים מסווה על פניו, כתוב, והנה קרן אור פניו, כשהוא מדבר אל בני ישראל. כן, הרב לייטמן, סיפור שדורש מיד להיכנס פנימה.
כן, זה באמת להיכנס פנימה, זה גם כן לא כל כך פשוט, כי אם אנחנו ניכנס פנימה, אז נתרחק מההבנה הפשוטה מה שיש כאן, שהיא גם כן בכל זאת משהו אומרת, איך אנחנו נשמור על איזון. אז קודם כל, אם כך, נחזור לזה שאנחנו מדברים על האדם, התיקון שבתוך האדם, התורה פונה לאדם, לליבו של אדם, שאדם צריך לתקן את הלב שלו, אינו הרצון שלו. הרצון שלנו האגואיסטי, שאנחנו חושבים רק על, כל אחד חושב רק על עצמו, לא מסוגל לחשוב על שום דבר אחר, אלא רק על עצמו, שבכל פנייה, בכל תנועה, בכל מה שאנחנו עושים, סך הכל אנחנו דואגים לכל אחד לעצמו. ואחרת בלתי אפשרי. אני יכול לדאוג גם כן לאחרים, במידה שהם קשורים עליי, ואני תולה את המצב הטוב שלי במצבם. ולא אחרת. אני רואה מסביבי כל מיני דברים, בגלל שהם משפיעים על הרצון שלי, שהרצון שלי קולט אותם. אבל ישנם הרבה כאן כוחות וכל מיני תופעות שאני לא קולט אותם, מפני שהרצון שלי לא מעוניין בהם. בכלל, לא, 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 לא מזהה, זה בשבילו לא, 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 לא קנאי, קיים. רואים את זה לפעמים בתינוקות. כן, שאנחנו עוסקים במשהו בעצמנו הגדולים, הם מסתובבים ועוסקים במשהו משלהם, והם לא רואים מה שאנחנו עושים, זה לא אכפת להם, זה מעליהם, זה בגובה שפשוט הם לא מגיעים לזה. אז כך אנחנו בנויים בעולם שלנו, שמה שמגיע רק לאגו שלנו, לאותו גובה האגואיסטית שלנו, כך אנחנו קיימים. ולכן בהתאם לאגו שלנו שמתפתח, אנחנו מגלים בתוך הטבע שלנו כל מיני כוחות, תופעות, הבחנות, חוקים נוספים, שכאילו זה לא היה קודם, רמה גילינו רק עכשיו, כי האגו שלנו הגיע למצב שיכול ליהנות מהם, ולכן אנחנו מגלים. ואם האגו שלנו עדיין לא מסוגל ליהנות ממשהו, לא מגלים, וזה נקרא נסתר. זאת אומרת, יש לנו כאן עולם גדול מאוד, שאנחנו נמצאים בו, ויש כאן עולמות ופרצופים וספירות ומלאכים וכוחות ומה לא. ואנחנו לא מרגישים את זה. כי עדיין הרצון שלנו, האגואיסטי, לא מרגיש שהוא יכול ליהנות מזה. אז הוא ממש לא מזהה. חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמת הקבלה, למה? כי היא מפתחת לנו חוש לגלות את הנסתר ולהביא אותו לגילוי. נו. המצב שלנו שאנחנו נמצאים עכשיו, זה נקרא שאנחנו נמצאים בחוסר הכרה. כי אנחנו לא מרגישים שנסתר משהו מאיתנו. זאת אומרת, אני לא מכיר. כן? שאני מתחיל להרגיש שמשהו כן, ישנו, קורה, משפיע עליי, במה שאני תלוי, כמו שכל העולם היום מתחיל לחפש בשמעות החיים, בשביל מה חיים, מה קורה לנו, מי מנהל לנו את החיים, איפה כוחות האלו הנסתרים, איפה הגורל שלנו וכן הלאה. אז אנחנו מתחילים קצת לחשוב. איפה אנחנו באמת נמצאים? איפה הכוח הזה שפועל אלינו? מה התוכנית הבריאה? אנחנו רואים מהעבר שהכל מתקיים לפי החוקים, לפי הסדר פעולות, קודם ונמשך, סיבה או תוצאה, ואנחנו רואים רק עד הרגע שאנחנו נמצאים, וקצת מתחיל להעיר לנו שלב הבא. ואז השלב הבא שהוא מאיר לנו, אבל במקצת, בכזאת, במסווה. אז אנחנו מרגישים את עצמנו לא טוב. כי הוא מושך, הוא אומר שיש משהו לפניך. אבל מה אנחנו נמצאים במבוכה, לא יודעים. וזה מאוד ממרמר לנו את החיים. כי זה מתחילים אנחנו מתוך העירה הזאת הקטנה, שמקרין לנו מצב הבא. אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו, אני רוצה משהו, אבל מה רוצה? אני רוצה להתמלות משהו, אבל ממה? ואז אנשים נמצאים בייאוש, בחוסר אונים, אין אפשרות ליהנות מהחיים. מה שאנחנו עושים, ואנחנו עשינו, במשך כמה עשרות שנים האחרונות, פיתחנו טלוויזיה, אינטרנט, רדיו, למיניהם, סריאלים, קולנוע כזה, תיירות, זה משהו שאדם יכול להסתובב סביב העולם, אפילו אם מאפשר לו לקנות כרטיס אולי לירח, לחלל בטוח. ומה? לא ממלא את עצמו. זאת אומרת, המדרגה הבאה המצב הבא שלנו הוא קצת מהיר, אבל מהיר בחושך, דרך אחוריים. ואז לנו רק רע בזה. אנחנו לא מרגישים עתיד הטוב. אנחנו מרגישים שיש משהו, משהו קובע לנו את כל המציאות, אבל מה? אני כאילו נמצא בעולם שמשפיעים עליי משהו, אבל אני לא יודע לאן לפנות ואיך כך להעמיד את עצמי. זה הכל רצון לקבל שלנו האגואיסטים, שממרמר לנו כך את החיים. וכל התורה היא חוכמת הקבלה במיוחד, כחלק פרקטי מהתורה. היא מדברת על איך אני מגלה בי חושים החדשים, כדי לראות את העתיד, מראש. ואז אני הולך כמו שאני נוסע באוטו. אני נמצא באוטו, אני נוהג, אני רואה דרך. לפחות באמריקה יש עניין של שתי שניות. אני לא יודע, בישראל גם כן או לא?
של אפשרות לעצור?
כן.
כן.
יש כזה דוג. שם ממש ככה. אז שאני צריך לפחות מלפניי לראות את זה. להיות בטוח שאני מסוגל לעצור. או שם 300-500 מטר וכן הלאה, תלוי זה, להדליק פנסים, לעשות כל מיני דברים, על מנת לראות קדימה. אנחנו בחיים שלנו לא רואים שום דבר. וזה סוגר אותנו בצורה כמו בבית סוהר. לכן כל החוכמת הקבלה, שהיא שיטת התיקון, האדם כדי לגלות לו את השלבים הבאים, קצת דרך לפניו, היא מתגלה רק עכשיו. כי רק עכשיו אנחנו הגענו למצב שאנחנו מרגישים אין עתיד. אין, זה כוונה שאני לא רואה. יש עתיד, אבל אני לא רואה אותו. אני לא רואה לאן להתקדם. אני נמצא כל רגע באוטו עם ההגה, ונפתח לפניי ממש מטר, ומה אחרי מטר הזה? אולי תאום, אולי מה, אולי סיבוב אחד. אני לא יודע. וזו המצב. מצב מאוד מיוחד. איך מתקנים אותו? אז בדיוק כאן אנחנו מתחילים כבר להיכנס לתורת התיקון. אז מה אומרים? קודם כל, הגישה הראשונה היא מחצית השקל. מחצית השקל זאת אומרת שאנחנו הולכים לתיקונים בכף האמצעי. כף האמצעי נקרא שביל הזהב. אנחנו יודעים מהעולם שלנו מה זה שביל הזהב. לא מדי כאן ולא מדי כאן, תלך באמצע ואתה בטוח שתצליח. נכון שזה באמת כך, פחות או יותר נמצא כך ברוחניות, בהתקדמות שלנו רוחנית, רק שם זה בצורה מאוד מאוד מדויקת, צריכים למדוד את הכף האמצעי. כף האמצעי שם זה נקרא שאני הולך בצורת ההשפעה המקסימלית, כף ימין, וכמה שאני יוכל אחרי זה שאני רוכש את צורת ההשפעה לטובת הזולת, באהבה, בהשפעה, בלהיכנס לאחרים, להשפיע עליהם לרצות, אחרי שיש לי המגמה הזאת, אני יכול לקחת גם כן את האגו שלי. ואז על ידי האגו שלי, שאני מצרף אותו משמאל לימין, כך אני בונה את הכף האמצעי. השילוב הנכון ביניהם נקרא כף האמצעי. ובדרך כלל אני יכול לעשות את זה רק בחלק מהרצונות שלי, דווקא הכי חלשים, שם אני יכול לשלוט עליהם ואיתם להתקדם לחיבור. כי כל השיטה היא איך להתחבר יחד. כן? השפעה, קצת אגו ומתחברים. עוד השפעה, עוד קצת אגו ומתחברים. כך אני מתקדם מדרגה לדרגה, משלב לשלב. זה נקרא שאנחנו מתקדמים לפי מחצית השקל. לא כולו, אני לא יכול אף פעם לעבוד עם רצון לקבל שלי בפתוח הגדול, אלא רק כמחצית. מחצית זה נקרא, זה ככה נקרא מחצית. בעצם מקסימום עד כמה שאני יכול בנתינת להשפיע, גם כן לחבר, נתינת לקבל. האגו שלי.
אבל זה נשמע קצת לא מאוזן, כאילו אתה הולך בשתי רגליים, רגל ימין ואת שמאל אתה גורר קצת, טיפונת, זה לא מאוזן בדיוק.
אני לא גורר שמאל, אני כמה שאני מסוגל, אני מצרף את השמאל לימין. אני פשוט לא, 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 אני פשוט מודד מאוד מדויק כמה שאני אעשה כדי לא להיכשל. וכאן אנחנו מקבלים דוגמה איך שהם נכשלים. זאת אומרת, בינתיים כשהם מתחילים לעבוד במחצית השקל, והמשה עולה להר סיני, זאת אומרת, מתחילים לעבוד עם הסיני, עם האגו, עם הפירוט ביניהם, איך לעשות אותם, להפוך אותם למשהו טוב, להתקרבות, פתאום אנחנו מגלים שאנחנו לא מסוגלים, שאנחנו נסחבים לעבוד עם, עם הרצון לקבל שלנו. בוא נגיד כך, נמצאים שני אנשים, או אנחנו עשינו כאן פעם סדנה כזאת מיוחדת, בעל ואישה, נמצאים באיזה ויכוח ביניהם, אז דיברנו איתם שהם הפסיקו את הוויכוח, והתחילו להתחבר, שהם התחברו, זאת אומרת כל אחד מהם נמצא בכוח השפעה, בקף ימין. עכשיו נתחיל לעורר את השמאל. וכמה שהייתם בוויכוח, כמה שזה חושב ככה והיא חושבת אחרת על משהו מסוים, כן? כמה אתם יכולים לצרף לעצמכם את הכוח השמאל, כן? אז הם התחילו לחשוב ככה, אולי לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא ככה, זה גרר אותם בחזרה לוויכוח עצמו, ללא לצורך החיבור, שיצרפו את הוויכוח לחיבור לקו שמאל לימין, אלה זה שרצו לצרף את השמאל לימין, זה דווקא זרק אותם בחזרה לשמאל, עוד יותר גדול, התחיל שוב להתווכח. זה מה שקורה כאן, כשעם, כוונה היא הרצונות שבאדם, שהוא מתחיל לעסוק בהם, איך לחבר אותם להשפעה, כן? אז הוא רואה ש... כאילו רוצה, כאילו שמסוגל, ואחר כך מגלה שלא. והדברים האלה הם הכרחיים. הם הכרחיים שיקראו, והכרחי שהארון בעצמו, זאת אומרת, כוח ההשפעה, כן? כהנים, לוויים, זאת אומרת, אלו שהם לא משתתפים במעשה עגל בעצמו, אבל הם תומכים.
כן, זה מעלה המון שאלות העניין הזה.
בטח.
המון. איך זה יכול להיות? אהרון אמור להיות בלתי משוחד.
נכון.
איך, אבל... איך הוא הסכים?
כי אם זה לא יקרה, לא יהיה מה לתקן. לא יהיה מה לתקן. דווקא ההפך. זה שהם הגיעו למעשה העגל, לשבירה, זאת אומרת שרצו לעשות את המחצית, כף האמצעי, התנהגות הנכונה, כלפי ההשפעה, כלפי החיבור ביניהם, כן? ולא יוכלו להתמודד עם זה, ונשברו. השבירה הזאת היא גרמה לזה שעכשיו יש להם, ישנם להם הבחנות, איך להתקיים הלאה, איך מהיום והלאה להיות יותר נוכחמים בתיקון. אנחנו כבר לא נכנסים עם הוויכוח, אנחנו כבר לא הולכים עם ה... שיטה הקודמת שמצרפים שמאל לימין, אלא לפני שאנחנו מצרפים שמאל לימין, לפני שאנחנו עובדים עם הרצונות האגואיסטיים שלנו, אנחנו מרצונות האגואיסטיים שלנו חותכים בכלל חלק מהרצונות. זאת אומרת, יש לנו איסור בין נגיד בעל ואישה, שאנחנו מתחילים לצרף איזשהו בעיות כדי שהם יגרמו לנו עוד חיבור יתר מקודם, כן? אנחנו הגענו לחיבור, עכשיו אנחנו מעוררים את הבעיות, שהבעיות האלו יעזרו לנו להתחבר, שאנחנו נפתור אותם יחד, נגיע להסכמה, יהיה לנו איזושהי הנחה כזאת יפה, שאנחנו גם בזה מסכימים. זאת אומרת, אנחנו על ידי זה מגדלים את הקשר בינינו, אז כדי שאנחנו לא ניטה ולא נסחף אחרי האגו שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו מלכתחילה שהולכים לצרף עכשיו האגו שלנו לחיבור, אנחנו חותכים ממנו חלק.
זאת אומרת, אנחנו אומרים על תחום לשונה, על זה אנחנו לא מדברים, כי פה בטוח לא נצליח להסתדר.
או חלק ממנו בלבד.
כן.
וככה זה, ככה זה פותקים. פותרים את הבעיה. לכן, כל הבניית ה... בניית בית המקדש, קודש קודשים, מקום הקרבת הקורבנות, כל מיני דברים האלה, זה לא פשוט. זה הכל אפשר לעשות, זאת אומרת, מקום החיבור, זה אפשר לעשות רק על ידי זה שאדם נמצא כבר במצב של בצלאל, בצל הקל. שהוא יודע איך הבורא, דרך כל מיני התעוררויות האגואיסטיות, מנהל אותנו. זה נקרא בצל שלו. וכמו שכתוב, בצלו חמנתי. וזה ש, שדווקא מתוך האירועים האלו הקשים, התגברות של האגו שלנו, אנחנו יכולים להגדיל את הקשר שלנו עם הכוח העליון, לפתוח את החושים שלנו יותר, לראות את ההתקדמות. לכן זה יכול להיות רק בצל אל, בצל אל, שלא כתוב, כתוב גם כן שיש לו חוכמת לב. זאת אומרת שהלב רצונות כבר יכולים, מסוגלים לקבל אור החוכמה, שהם כולם בעל מנת להשפיע. אז אם יש בן אדם כוחות כאלו או רצונות כאלו, הם כבר יכולים לעזור לו לבנות מכל הרצון שלו, כל הרצון של האדם נקרא הלב שלו, מרצון שלו ממש בית המקדש. עכשיו, בינתיים, המשה חלק באדם ש, 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 שנמצא בקשר עם הבורא, מתעסק בכוונה. חלק, מה שאנחנו דיברנו זה חלק המעשה. המשה זה נקרא מה שמושך את האדם קדימה, שרוצה לגלות את הכוח העליון. הוא בינתיים רואה שלמטה ישנה השבירה. זאת אומרת שיש פער גדול בין מה שהייתי רוצה להשיג, בין מה שאני גיליתי שהרצונות לקבל שלי הם הורסים בי. זאת אומרת, אני לא תכננתי נכון את הפעולות שלי, שהן יהיו בהתאם לכוונה, מה לעשות. וכאן אנחנו צריכים להבין שדווקא על ידי זה, שהארון עזר להם, זאת אומרת שהאור העליון, קדושה, כוחות ההשפעה נכנסו לשבירה, הם נכנסו לשבירה ונכנסים לתוך האגו. פעם הבאה שאנחנו נתחיל להשתמש באגו, יש לנו אפשרות לתקן אותו על ידי זה שיש בו כבר ניצוצים, זה נקרא. כן? כל מיני כאלו ההתקללויות של הכוח השפעה בתוך כוח הקבלה. ולכן השבירה הזאת, עגל, היא חייבת להיות על ידי הגישה מלמעלה, על ידי האור העליון, על ידי הארון. אחר כך, זה מצד אחד. מצד שני, ישנם כאלה רצונות שבהם אנחנו רואים שאסור לעתיד להשתמש. כי הם מה שסוחבים אותנו לקלקול. הרצונות האלו אנחנו צריכים לאסור עליהם להופיע בנו, לחתוך אותם. זה נקרא להרוג אותם. אז כל אותם אנשים שקמים שבט לוי שם, כן, אהרון ובניו, ומי להשם אליי, וכן הלאה, ומלחמת משה, שהוא ממש, את האור העליון הזה, את ההבנה, את ההכרה,
דווקא הלוויים, דווקא הם.
כן, שנקראת משה, הם יחד עם כל ה... בני לוי, הם הולכים והורגים את האלו ש... שהיו, מור... שהיו אחראים על השבירה. על השבירת הכלים. שבירות הלוחות הברית זה שבירת הכלים. ויש שני שבירות, כן? כמו שאנחנו לומדים בעולם הניקודים. כאן זה שבירה אחת, והשנייה כבר עובדת. ו... ואז ככה מתקדמים, יש חוץ מזה שאדם צריך לעשות תיקון שזה נקרא כאורגים אותם הרצונות האשימים. וזה, חוץ מזה, המורה מביא גם כן מכת רעב, ועוד כל מיני דברים שכל אותם הרצונות הם מקבלים בזה תיקון בתוך האדם, ונסתרים ויותר לא מפריעים לאדם. זאת אומרת, האדם כבר יכול להתגבר עליהם ולא להשתמש בהם. ואז משה מבקש מהבורא להגיע לברית עם העם, כי בכל זאת זה עכשיו עם כאילו שמבין את המצב שלו ומכיר את כל מה שנעשה, ולכן מגיע לו איזשהו יחס חדש, אחר. זאת אומרת, הבן אדם, אחרי שהוא עבר את כל השלבים האלו, עכשיו מגיע לו להבין יותר, להרגיש יותר, בקשר לכוח השפעה, איך להתקדם למעלה, לבורא. ואז בורא ואדם, כאן קוראים ברית. הכוח העליון, הטבע של האדם, אחרי שהוא עבר כאלו, שהוא עבר כאלו איסורים גדולים, אז יש עכשיו בין הרצונות שלו שעברו כאלו איסורים, ובין כוח העליון, איזה יחס מיוחד שכוח העליון שולט על הרצונות האלו, כדי לא לתת להם להתפרץ. זה נקרא שומר ברית, זה איזה חוק שעכשיו נכנס ביחס בין אלו לאלו, בין האור וכלים. ואז יותר, למה? כי ברור עכשיו בתוך הרצונות הללו שעברו את את האיסור הזה מההשפעה לקבלה, אז ברור לרצונות הללו איך לעבוד יותר, איך יותר לשמור על עצמם. זה נקרא שיש בהם עכשיו ידיעה על האיסור של עבודה זרה. נו, ואחרי זה שיש כבר כזאת הכנה מצד העם ישראל, זאת אומרת מצד כל הרצונות של האדם, שהוא עבר איתם כל כך הרבה שלבים קשים, לא נעימים, אז עכשיו הנקודה שבו היא יכולה לגלות עוד מגע עם הכוח העליון, עם הבורא, עם האור, ואז הוא מגלה את זה, ומה שמגלה את זה, זה כבר נקרא כבר את הלוחות הברית
החדשים.
החדשים, כן, שניים. והוא מעלה את עצמו לדרגת הבינה, זה נקרא 40 יום ולילה שנמצא על ההר, וכבר כשיורד מההר, אז כולו מאיר, כמו שכתוב, הפנים שלו היו מאירים, זאת אומרת, כבר מקבל גילוי הכוח השפעה שבו, שעכשיו על ידו, כשהוא יורד מההר, יש לו מגע נכון עם כל הרצונות, עם העם ישראל זה נקרא, עם כל הרצונות שעכשיו יכול לתקן אותם, כי מעם ישראל יש לך כבר אלו שהתנקו, כן? שהרגו אותם כביכול, ועכשיו הוא יודע בדיוק באיזה גישה ללכת. זה נקרא שיש לו לוחות הברית בידו, שיש לו עכשיו יחס הנכון איך להתחיל לתקן את כל הרצונות שלו שיהיו בעל מנת להשפיע. אז נמצאים עכשיו, אנחנו אחרי פרשה כתיסה, שאדם מסוגל מעכשיו והלאה להתחיל לתקן את עצמו. עד עכשיו הוא סך הכל עבד כדי לקבל את השיטת התיקון. כלים.
אני הולך, טוב, אני רוצה לדבר על דברים שקשורים למציאות שלנו, כאן. אנחנו גם, איכשהו רוצים להעביר לאנשים את המסר הזה של ההשפעה, את המסר הזה של החיבור, גם באיזשהו מסווה, שלא יהיה ישיר. ויוצא לנו לאחרונה להיפגש עם הרבה אנשים מאוד מאוד בכירים במערכות, אנשים שמבינים, יודעים את תמונת העולם, ואנחנו יושבים ומנסים במילים להסביר להם את הגישה שלנו, את הראייה שלנו, איך אנחנו רוצים להביא את השינוי, איך זה קורה,
אנחנו רואים שכמה שהם נבונים, אינטליגנטים, זה מגיע לגבול. אנחנו לא יודעים אם זה מבחינתנו, הגבול הזה בהסברה שלנו, או מבחינתם זה איפשהו נפגש ש... ואנחנו שואלים את עצמנו, אז מה? כל האנשים האלה, כדי שהם הבינו, הם חייבים לעבור איזושהי חוויה בתוך קבוצה, או שאפשר להסביר את הדברים האלה בכל זאת במילים, להעביר את המסר שלנו במילים.
תראה, מה שאנחנו עוברים כאן בפרשת השבוע, אני גם כן מודה ומודה שאני מעביר את זה בצורה קשה. שזה קשה מאוד לאדם, אפילו כמה שיהיה אינטליגנטי, להבין את הדברים כאלה, מאוד, מאוד ספציפיים. הם מאוד מיוחדים, למי שעוסק בחומת הקבלה, לפחות קצת, למד איזושהי שנה נגיד, בכל מיני קורסים שלנו, אז הוא איכשהו יכול, אחרת הוא לא יכול לקשור את זה לדברים האלה. איך הוא יקשור? משה זה חלק כזה שבי, ואהרון זה ככה, וישוע זה ככה, ובצלל זה כאן, ואיפה הבורא נמצא? זאת אומרת, אני כאילו... איפה אצלי ארסיני, איפה זה, הוא לא מכיר את ההבחנות האלה, הוא לא מסוגל מיד להעביר אותם למצב הפנימי שלו. והתורה מדברת רק על המצב הפנימי, היא מדברת על שינוי תפיסת המציאות. אני עכשיו נמצא בעולם, אני עכשיו תופס את המציאות, העולם הזה קיים בלעדיי? לא קיים. ומה שאני רואה, אתה רואה, זה הכל קיים בך, מה שאתה רואה. והם, הם קיימים אפילו לא. הם בלעדיך אי אפשר להגיד שהם קיימים. הכל כלפי האדם המשיג. אז עד שאנחנו מתרגלים, עד שאנחנו מבינים, עד שאנחנו רוכשים את היחס אחר לגמרי למה שקורה איתנו, לוקח המון זמן, זה הרגילים, זה אז אדם מתחיל לגלות זה איינשטיין ככה חשב, והחיוברת ככה חשב, ותפיסת העולם היא כזאת וכזאת, וזה מטריצה, וזה נקרא העולם הבא, וזה נקרא העולם הזה, ואם היו לי חושים אחרים, הייתי ככה רואה את המציאות. הוא צריך קצת לצאת מההרגל שלו, שהוא חושב שזה מה שיש וזהו. וזה כזה...
אני אתן לך דוגמה. אנחנו מדברים לא על חוכמת, לא על חוכמת הקבלה, אלא על חינוך אינטגרלי. כן. שיטת החינוך.
No.
שזה משהו אחר דרך.
שזה משהו... שזה בכלל בלי המציאות עליונה.
בדיוק.
No.
אז באנו לאיזה איש נבון, כאילו דרג בכיר שם במערכת, והתחלנו להסביר לו, ואז הוא ממש הבין, הוא אמר, אני הכל מבין. את עיקרון החיבור ושיתוף הפעולה במרכז, זה הדבר הכי חשוב, העובדים בקבוצה וזה. רק תסבירו לי, איך קורה שהאנשים עוברים את השינוי? אני לא מבין את האיך, איך פתאום הם מתהפכים? וכמה שניסינו להגיד את זה במילים, בסוף מה טוב, אתה צריך להרגיש. האם אפשר, ולאן נביא אותו, האם אפשר להסביר במילים מה התהליך שאנשים עוברים? בסופו של דבר כן נצטרך להראות את זה בצורה מערכתית, מסודרת, לכתוב את הדברים.
שינוי שמה? שאדם נעשה אינטגרלי?
כן.
אנחנו יכולים לגלות את זה כהשפעת הסביבה. השפעת הסביבה, תגיד לו, אל תיכנס בפנים יותר מדי. כי זה שעובד כאן כוח,
והאור,
העליון, והוא משנה לו. אלא אדם הוא סך הכל הרגל. אם אנחנו נתעסק כל הזמן בהרגל, שכולם מחזיקים ממנו, כולם תומכים בו, אז אין לי שום ברירה. אני אחנך את עצמי כך, שהרגיל נעשה טבע שני, ואז אני נכנס להשפעה, ואני, כך אני חי, אני מתחיל לגלות בהשפעת הענוק, ואז אני נמצא בזה.
בוא נשאל את זה אחרת אולי. עכשיו, אם עכשיו באים בא משה עם עשרת הדיברות.
שוב, כל התשובות שלי הם עד גבול מסוים.
כן, ודאי.
אבל הוא לא ישאל יותר עמוק אף פעם.
כן, זה גם לא, האמת זה גם לא חוכמת הקבלה, זה חינוך אינטגרלי, זה משהו אחר. אנחנו מדברים על עכשיו בא איזה משה כזה עם עשר דיברות, עכשיו הוא רוצה לתת לעולם, לאנשים.
כן.
חבר'ה, תראו, אם תעשו ככה וככה, הנה עשרה חוקים, יהיה לכם טוב, עזבו אתכם, לא צריך בורא ולא צריך כלום.
לא.
יהיה לכם טוב, מה עם עשרת הדיברות האלה? מה יהיה כתוב שם בלוחות שלו?
כתוב רק דבר אחד, ואהבת לרעך כמוך. זה כלל של תורה, אין יותר. אתה רוצה פחות מזה, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך.
זהו, ולא איך עושים את זה, לא שום דבר?
אתה שואל כבר, איך לממש.
זה מה שהוא כן? שאל בדיוק.
איך לממש.
איך?
חייבים איך? כולם להכניס לעיגולים.
מה זה אומר?
להידברות, להתחשבות, להשפעת הסביבה, דרך רדיו טלוויזיה, אני יוצא לכל מיני מקומות, אני עושה מה שאני... אני חייב מכל הצדדים לקבל שטיפת מוח.
אני חייב להכניס פה שאלה שהוא... כן. אם ניקח למשל את העולם שלו, היועצים הארגוניים,
כן.
מכירים את זה. הם מושיבים מנהלים או קבוצות או חדרי מורים, לא משנה מה, במעגל, הם נותנים להם משחקים, נותנים להם עצות, ואותו אחד אמר, זה לא עובד.
לא
כל
עובד.
ממש לא עובד. ואז הוא אומר, אתם מספרים על ההצלחה, גם השווה עוד מישהי שעברה את החוויה, ואמר כן. לו, אתה יודע, וואו, זה מדהים, והוא קצת קיבל ממנו את הרגשה, ואומר, אז תסבירו איך זה, איך זה קורה.
בגלל שאנחנו עושים זאת. כי אנחנו מקור האור, מקור הכוח. זה אתה רוצה להגיד לו?
לא, זה אני לא רוצה להגיד.
אז עד כאן.
אז מה כן?
ממעשיך הכרנוך, אתה תראה שזה עובד. זה עובד.
אבל אם באים לאקדמיה, נגיד לאיזשהו מוסד אקדמי, אנחנו צריכים לכתוב תוכנית מפורטת.
אדוני, המוסד אקדמי, אתה צריך לבלבל אותם. כשאני כתבתי דוקטורט, אז היה לי איש פיקח לידי, כי הוא אמר, אתה רוצה שזה יתקבל, שזה יתקבל, שזה יתקבל, במקומות האלו, 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 אתה צריך, את הדברים האלה אתה צריך למחוק. כי זה אצלם נתקע וזהו. הלאה, הם לא יכולים לקרוא הלאה. זהו. ואני עשיתי ממש בהרבה מקומות, חתכתי, לא שיקרתי, אבל חתכתי בצורה כזאת שזה קורה, ככה, כמו שאתה אומר לו, זה קורה, תראה שזה קורה, איך זה קורה, אני לא יכול להסביר לך, זה קורה, אנחנו מפעילים בצורה כזאת, תגיד להם שאנחנו קיבלנו את זה מתוך ניסיון, על ניסיון אי אפשר לשאול, כי ניסיון זה יש לי בידיים.
האמת זה נכון. זה נכון, אנחנו באמת מתנסים ורואים שדברים מצליחים.
זהו, אז אתה אומר ככה, אנחנו בעלי ניסיון, אנחנו מבטיחים לך שזה יעבוד מפעם ראשונה, כבר מפעם ראשונה זה יעבוד. למה? אנחנו יודעים לארגן. יש מומחים ויש מומחים. אתה מבין? למה אני הולך לאיזשהו פרופסור, 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 הרי תרופה אני יכול לקנות בבית מרקחת והרופא לידי יכול לרשום. כן? לא, אני הולך בכל זאת למישהו שהוא יודע את הדבר הזה עד הסוף. שהוא יודע איך להשפיע את זה ממש בצורה מדויקת. וזה מה שקורה לנו.
אני אשאל את השאלה הבאה שאני חושב שהוא היה שואל. אבל אנחנו גם מכשירים אנשים. מכשירים אנשים שגם הם יוכלו להיות מדריכים במוסדות, בארגונים. איזה תהליך הכשרה הם עוברים? מאיפה הם יודעים לקבל את הניסיון? או שזה רק אנחנו?
לא, על ידינו. הם נכנסים ללימוד שלנו, ועל ידי לימוד, וזה לא מיד, זה לוקח חודשים, אבל נגיד תוך חצי שנה, שנה, גם הם מסוגלים להפעיל אנשים בצורה בדיוק שלנו, ולא, יש מלא חברות. היום זה עסק פרוע. והם יודעים אז לעשות את זה בשיטה שלנו, וזה מצליח.
ומה אתם נותנים להם? מה סוד הקסם? כולם עושים הכשרות. מה אתם נותנים להם? מה, אתם מזריקים להם חומר מסוים?
זה כמו שאתה הולך לפרופסור, למישהו ידוע, גדול, ולא לאיזשהו רופא פשוט.
זאת אומרת, זה עניין של מומחיות.
וזה אי אפשר למסור. זה רק מתוך ניסיון. אותו פרופסור לא יכול ללמד סתם איזשהו רופא פשוט, ככה תעשה וזהו. הוא ייקח אותו לעצמו, הוא צריך לעבוד לידו. לראות את איך עושים, לקבל הסברים, במשך כמה שנים, גם כן יהיה גדול. אין אפשרות אחרת.
זאת אומרת, אנחנו צברנו ניסיון בעבודה בעיגולים, כמו שהגדרת את זה.
כן.
ראינו תוצאות והצלחה, ויש לנו מתודה איך לעשות את זה.
כן.
ולכן זה מצליח.
כן, אין יותר. אין יותר. ובבקשה, אנחנו מוכנים לעשות את זה, תעשו ניסיון. כן, פעם אחת, ואתם תראו מה שקורה. עם הילדים, עם הגדולים, ככה וככה. רק מתוך ניסיון. אין חכם קיבל ניסיון. אנחנו פשוט לא יכולים לספר את זה, כי גם כן כשבאים אלינו ורוצים ללמוד, אנחנו לא יכולים להסביר להם בדיוק. אלה הם לומדים מתוך ממעשיך הכרנוך. תכניס לו כמה כאלה משפטים. הם מאוד ככה, הם מדברים על יסודות. זהו. אין חכם כבעל ניסיון, ממעשי חייקר נוחה, שרק מתוך המעשים אני מתחיל להכיר את השיטה.
אני הייתי רוצה להוסיף פה עוד שאלה, כי דווקא מתוך הפרשה, מתוך מה שאנחנו רואים...
אני לא מבין, שאתה מגיע לאיזשהו עבודה לעבוד, כן? אז מגיע איזשהו חרט ללמוד. אז הוא צריך כמה חודשים להרגיש את הדברים עד שהוא מכיר את המחרטה שלו, מחרטה אחרת אולי קצת אחרת. הוא כבר מכיר אותה, וברזלים האלו, וכל מיני דברים, ומרגיש בפנים, יש לו בפנים כבר מודל, כן, תבנית של, של, של המכונה שלו, ועם מה שהוא עובד. הוא כבר ממש בפנים קצת ככה מרגיש, קצת כאן, קצת כאן ככה, הוא מעביר את הקילו חומר האלו לרגש הפנימי. זה נקרא הלב מבין. אז זה רוכשים על ידי ניסיון.
האמת שראיתי את זה בספינה למשל, שיש מישהו שמכיר את הספינה, הוא יכול לשמוע, הוא יושב בחרטום והוא שומע, אומר, המנוע בירכתיים עכשיו משהו, אתה לא שומע, אדם נורמלי, כלב לא ישמע עם שמיעה שלו, הוא אומר, עכשיו שמה צריך שמן להוסיף. מאיפה אתה יודע? הוא אומר, אני חש את זה, וזה ממש כמו שאתה אומר, הוא כן, פשוט, כן. אבל זה מתוך שהייה והתעסקות בחומר הזה.
כן.
ממש, אנחנו עוד כמה דקות מסיימים, מאיפה הביטחון שלא יהיה עוד פעם השבירה הזאת שהייתה עם הארון, עם איזה, שלא יקרה עוד פעם הדבר הזה?
כי אין משהו שישבר כולנו בשבירה.
לא, שלא יעלה בנו איזה רצונות שלא נוכל להתמודד איתם, מתוך, דווקא מתוך התהליך הזה, שלא יקרה איזה משהו ש...
לא, שאלו כל הרצונות האלה, הם לא יכולים לעלות. כי קודם כל, אנחנו כבר חתכנו את כל הרצונות האלה שהם גרמו לשבירה. וכל הרצונות שעכשיו אנחנו מעלים, אנחנו מעלים אותם רק כמחצית השקל. וכל הגישה הזאת היא עכשיו על ידי הלוחות השניים. לוחות השניים זה לא כמו לוחות הראשונים. הם כולם עובדים למעלה מהדעת, בקו האמצעי, בחצי עליון בלבד, ממטה למעלה, שמקבלים את זה בעלייה מעולמות ביה לעולם הצילות וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן כל כך הרבה סינונים.
מנגנוני הגנה.
כן, מנגנוני הגנה כאלו, שאנחנו לא יכולים כאן לקבל שבירה. לפנינו נשאר רק תיקון. וזה עכשיו אנחנו צריכים לבצע. דווקא המשבר הזה, כל הדברים האלה הם סימן לזה שאנחנו צריכים את זה לעשות. חיבור, לא יותר. להסביר מהמעשה.
טוב, אז אנחנו... ממש מיצינו את הפרשה, ותודה לך רב לייטמן, פרשת כתיסה, תודה לך משה אדמוני, ותודה לכם הצופים בבית, ושבת שלום.
שבת שלום.